השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ה' במסכת סוטה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה השלישית בעמוד א' ונסיים במשנה בתחילת ו' עמוד א'. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך את האגדתא שראינו אתמול לגבי גאווה. בחלק השני והשלישי נחזור למשנה, כשבחלק השני נדבר על איך מקנאים, ובחלק השלישי לגבי מי שזקוקה לייבום. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון לגבי גאווה, ואת זה נחלק לארבעה שלבים. בשלב הראשון נראה איפה כתוב בתורה או בתנך שבכלל אסור להיות בעל גאווה, בגמרא זה נקרא גס רוח. בשלב השני נראה אוסף של דברים שליליים במי שהוא בעל גאווה, ובשלב השלישי נראה אוסף של דברים חיוביים במי שמתרחק מהגאווה, במי שהוא בעל ענווה. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, הגמרא שואלת, אזהרה לגסי הרוח מניין, איפה בכלל כתוב שאסור להיות גס רוח? זה גמרא מביאה שני מקורות, מקור אחד מירמיהו, שימעו והאזינו אל תגבהו, מכאן שאסור להיות גבה לב. מקור שני זה מדברים ח', כתוב שם בפסוק י' הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, אז יש איסור לשכוח את השם, ואיך שוכחים את השם? זה מישהו גבה לב, כמו שכתוב, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך, אז מכאן שאסור להיות בעל גאווה, כי זה מוביל לשכחת השם. עד כאן השלב הראשון, אזהרה לגסי הרוח. השלב השני זה אוסף של דברים שליליים או תוצאות שליליות שיש למישהו גס רוח, והניסוח של הגמרא הוא באופן קבוע כך, כל אדם שיש לו גסות הרוח, אז קורא לו כך וכך. מה זה הדברים? אנחנו נראה שבעה דברים כאלה, רק שימו לב, אנחנו לא רואים את זה בגמרא לפי הרצף, אלא אנחנו מדלגים לכל פעם שיש את הניסוח שהזכרנו, כלומר, כל אדם שיש לו גסות הרוח, אז וכו'. אז הדבר הראשון, אומר רב אווירא, כל אדם שיש לו גסות הרוח, בסוף מתמעט ואיננו. איפה רואים את זה? כתוב ביוב כף דלד, רומו, מעט ואיננו. בהתחלה הוא רומו, בהתחלה הוא רם, הוא בעל גאווה, ואז מעט ואיננו. עכשיו רב אווירא ממשיך ודורש גם את המשך הפסוק, כתוב בהמשך והומחו ככל יקפצון, כלומר אם אותו בעל גאווה בסוף חוזר בו ועושה תשובה וממניח את עצמו, זה והומחו, אז הוא נהיה כמו אברהם אבינו שלגביו כתוב והשם ברך את אברהם בכל, אבל אם הוא לא חוזר בו, אז כאמור בסוף הוא איננו, והפסוק מביא לזה עוד דימוי, הוא חירוש שיבולת ימלו, כלומר כמו הזקן של השיבולת שמתייבש ונופל, או כמו השיבולים הגבוהים שאותם קוצרים ראשונים, כך יקרה לבעל הגאווה. עד כאן הדבר הראשון של רב אווירא. שלושת הדברים הבאים שנראה לגבי אדם שיש לו גסות הרוח הם כולם של רבי אלעזר. דבר אחד, ראוי לגדעו כאשרה, כמו עץ של עבודה זרה, כמו שכתוב בישעיהו, ורמי הקומה גדועים, וגם לגבי אשרה כתוב, ואשריהם תגדעון. דבר נוסף, אין אפרו ננער, לא יהיה לו תחיית המתים, כמו שכתוב בישעיהו, הקיצו ורננו שוכני אפר, רק מי שעשה את עצמו שכן לאפר בחייו, הוא יזכה לתחיית המתים, ולא בעל הגאווה. ודבר שלישי, השכינה מייללת עליו, כמו שכתוב, וגבוה ממר מרחק יהיה ידע, כלומר מישהו גבוה, מישהו בעל גאווה, אז ממרחק השם מידע עליו, מידע אומר רש"י זה לשון של להתעונן עליו, כלומר השם מיילל ומתעונן על אותו בעל גאווה. עד כאן הדברים של רבי אלעזר. הדבר החמישי זה של רב חיסטה, הוא אומר שמישהו גס רוח, אין אני והוא יכולים לדור בעולם, כמו שכתוב, גבה עיניים רוחב לבב, אותו לא אוכל, והוא דורש, אל תקרא אותו, אלא איתו לא אוכל, אני לא יכול להיות איתו. דבר שישי זה של רבי אלכסנדראי, כתוב, והרשעים קיים נגרש, כמו ים שבהתחלה הוא חלק, אבל כשמגיע אפילו רוח קטנה, אז הכל מתבלגן על פני הים, אז כך גם הרשעים, הם נראים כאילו הם חלקים, הכל טוב להם, אבל מגיעה רוח כמעה ואוכרת אותו, דבר שביעי ואחרון, אומר רב אשי, לסוף הוא נפחת, כמו שכתוב בפסוקים שמסכמים את כל סוגי הצרת, ולשאת ולספחת, כלומר מישהו ניסה בעיני עצמו גבוה מעל כולם, אז בסוף הוא נהיה כמו ספחת, כלומר תפל. עד כאן שבעת הדברים שלגביהם הגמרא הביאה את הניסוח, כל אדם שיש לו גסות הרוח, אז קורא לו כך וכך, כל אותם דברים שליליים שראינו. עד כאן השלב השני, הדברים השליליים. עכשיו בשלב השלישי נראה את כל הדברים החיוביים שיש במי שמתרחק מהגאווה, במי שהוא בעל ענווה, וכאן נדבר על חמישה דברים. הדבר הראשון, אומרים רב הונא או רב חיסדא, כתוב לגבי השם בישעיהו, רם ונישא, שוכן עד וקדוש שמו, אבל מצד שני, ועת דקה ושפל רוח. כלומר, השם גם נמצא עם המדוכאים, איך בדיוק? אז אפשרות אחת, איתי דקה, כלומר, השם מעלה את המדוכא עד שהוא מגיע להשם. אפשרות שנייה, השם כביכול משפיל את עצמו. אני עת דקה. והגמרא מוכיחה את זה מהר סיני, שהשם השראה את שכינתו דווקא על הר סיני, שהוא היה נמוך. זה דבר אחד. דבר שני, אומר רב אביר, הסבירה שבניגוד לבשר ודם, שאדם שהוא במעמד גבוה, בדרך כלל רואה רק את הגבוהים כמוהו, אצל השם זה הפוך, הוא גבוה, והוא רואה במיוחד את הנמוכים, כמו שכתוב בפסוק שכבר ראינו מקודם, כי רם השם ושפל יראה, וגבוה ממרחק ידע. זה הדבר השני. הדבר השלישי, אומר חזקיה, מישהו בעל ענווה, תפילתו נשמעת, כמו שכתוב, יבוא כל בשר להשתחוות לפני. למה לא כתוב יבוא כל אדם? אלא שמי שמשים עצמו רך כבשר, אז התפילה שלו נשמעת. זה דבר שלישי. דבר רביעי, רבי זרע ממשיך את אותו כיוון, כתוב בצרת, ובשר, כי אבו ואורו שכין ונרפא. למה לא כתוב אדם? אלא שמי יכול להירפא? רק מי שמשים עצמו כבשר. ודבר חמישי ואחרון, אומר רבי ישוע בן לוי בתחילת עמוד ב', שמישהו בעל ענווה, כאילו הקריב כל הקורבנות כולם, ואין תפילתו נמאסת. כמו שכתוב בתהילים, זבחי אלוקים, רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. אז עד כאן חמשת הדברים הטובים במישהו בעל ענווה, ושלב רביעי ואחרון לגבי גאווה וענווה, זה עוד שני דברים שלא ממש ידענו איפה לסווג אותם. דבר אחד, יש מחלוקת, האם טוב לתלמיד חכם להיות קצת בכל זאת בעל גאווה? רב אומר שכן, שמינית שבשמינית, גם רבון הברי דרב יהושע אומר שזה מייתר אותו כמו הזקן של השיבולת. נזכיר שמקודם נפקרינו את הזקן של השיבולת כמשהו רע. רב גם כן מסכים ואומר שמישהו בעל גאווה צריך להיות בנידוי, אבל תלמיד חכם שאין בו בכלל על גאווה, גם הוא צריך להיות בנידוי. כנראה שהכוונה כאן שאם תלמיד חכם הוא יותר מדי בעל ענווה, הוא לא יוכל להשפיע על אף אחד, לא יקשיבו לו, לא תהיה לו שום סמכותיות. לעומת זאת, אומר רב נחמן בר יצחק, לא. לא מינה ולא מקצתה, כי הרי כתוב, תאוות השם כל גבל לב. לא רוצים שום גבות לב. זה דבר אחד. הדבר השני והאחרון כאן לגבי גאווה, זה שאומר רבי יוחנן לפי רש"י, גם אין היגיון להיות בעל גאווה, הרי ממה אנחנו עשויים? והוא מביא לזה ראשי תיבות באדם ובבשר, אדם זה ראשי תיבות אפר, דם ומרה, בשר זה ראשי תיבות בושה, שרוחה או שאול ורימה, הרי זה אנחנו, הגענו מטיפה שרוחה, שזה גם בושה, אנחנו עשויים מדם ומרה, בסוף נחזור לאפר, לבושה, לשאול, לרימה, במה יש לנו להתגאות? זה הדבר השני, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי גאווה. החלק השני של השיעור, שמתחיל בערך באמצע עמוד ב', הוא מאוד קצר, והוא מחזיר אותנו למשנה. למדנו במשנה שבשביל להשקוט את האישה צריכים קודם להיות שני שלבים. הבעל קודם כל מקנה לאשתו ואומר לה, אל תסתרי עם פלוני, והשלב השני זה הסתירה, כלומר היא בכל זאת כן הסתרת עם אותו פלוני, אז הם נאסרים והוא צריך להשקוט אותה. זה מה שלמדנו, אבל הבעיה היא שזה לא בדיוק מה שכתוב במשנה. במשנה לכאורה יש סתירה. בהתחלה כתוב במשנה, כיצד מקנה, הוא אומר לה, אל תדברי עם איש פלוני, כלומר לכאורה מספיק שהוא יזיר אותה לא לדבר, ואם היא בכל זאת תדבר, הוא ישקע אותה. זה מההתחלה. לעומת זאת, מיד אחרי זה כתוב שאם היא דיברה עם הוא, היא עדיין לא נאסרת, ורק אם היא נסתרת איתו, אז היא נאסרת. אז תחליטו, האם מספיק דיבור או שצריך סתירה? עונה הבאי, כמו שתמיד אנחנו, צריך סתירה. כלומר, גם כשהוא מקנה לה, הוא צריך לומר לה, אל תסתרי עם פלוני, וגם אחרי זה, רק אם היא נסתרה, רק אז היא נאסרת. וזה שהמשנה דיברה על דיבור, יש פסוק של חסור עם יחסרה, והזכירה את זה בשביל לומר מה לא מספיק. עד כאן החלק השני, זה בעצם מה שידענו כבר כשלמנו את המשנה. כינוי וסתירה זה רק בסתירה ממש ולא בדיבור. עד כאן החלק השני. החלק השלישי והאחרון זה ברבע התחתון של עמוד ב', וזה לגבי המשך המשנה. המשנה אמרה שאם אותה אישה שעכשיו צריכה לשתות והיא כרגע אסורה לבעלה, פתאום בעלה מת, אז היא עכשיו נופלת לאיבום לאח של בעלה, ואותו אח רק יכול לחלוץ לה, הוא לא יכול לייבם אותה. למה? אז הגמרא מביאה לזה ארבעה הסברים שונים, אבל בסופו של דבר אנחנו נראה שיש הסבר נוסף שהוא כנראה זה שקובע. שלושת ההסברים הראשונים הם כולם של רב יוסף, ואת כולם הוא לומד מאותו פסוק. הפסוק הוא פסוק לא בפרשיית סוטה, אלא באישה שיודעים שהיא זינתה ובעלה מגרש אותה בעקבות זה, והפסוק אומר כך, כי מצא בה ערוות דבר וכו', כלומר היא בגדה בו, ואז ויצאה מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר. זה הפסוק, וכאמור לרב יוסף יש שלושה הסברים איך מכאן אנחנו מסיקים שאישה שהיא רק ספק זנתה והיא צריכה לשתות ואז מת בעלה, אז האח לא מייבם אלא רק חולץ. ההסבר הראשון זה שהוא לומד את זה מהמילה אחר. המילה אחר מיותרת, היה אפשר להיות כתוב ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש. למה כתוב אחר? להדגיש לנו שהיא צריכה להתחתן עם איש שהוא לגמרי אחר, כלומר שהוא לא קשור בכלל לבעלה הראשון. עכשיו, במקרה שבו היא התגרשה, אז ודאי שלא יכולה להתחתן עם מישהו שקשור לבעלה הראשון, כי הרי כולם הרווה עליה. אבל במקרה שבעלה מת ונפלה לאיבום, אז אם היא זינתה ודאי, אז ודאי שלא צריכה לא חליצה ולא איבום. אבל אם היא רק ספק זינתה והיא צריכה לשתות, אז כאן בא הפסוק ומחדש לנו, גם כאן היא צריכה להתחתן עם מישהו אחר, ולכן האח של בעלה, שהוא לא נחשב אחר, כי הרי הוא ממשיך את בעלה, הוא לא יכול לייבם אותה, אלא רק לחלוץ לה. עד כאן ההסבר הראשון. שני הסברים הבאים, גם הם כאמור מאותו פסוק, והם די דומים אחד לשני. הסברים אומרים שמאותו פסוק עולה שמי שמתחתן עם אישה כזאת, שהיא זינתה תחת בעלה הקודם, או שהיא ספק זינתה, זה דבר שלילי. וממילא, כיוון שזה דבר שלילי, אז לא יכול להיות שיהיה מצוות ייבום, כי הרי מצוות ייבום זה מצווה. לא יכול להיות שיהיה מצווה על דבר השלילי. ועכשיו, כיוון שכבר אין מצוות ייבום, אז יש גם איסור. אסור לייבם, כי ברגע שאין לאח מצווה, אז היא חוזרת להיות פשוט אשת אחיו, ואז יש איסור, ולכן הוא לא מייבם אותה. עכשיו, איך עולה מהפסוק שזה דבר שלילי? אז כאמור, יש כאן שני הסברים. הסבר אחד זה מזה שכתוב בפסוק ויצאה מביתו. למה זה מודגש כאן בפסוק? כי אישה שמזנה מחריבה את הבית, ולכן צריך להוציא אותה, שהיא לא תחריב את הבית. וממילא אין שום היגיון שהאח של המת יצטרך לייבם אותה, ולכן כאמור זה אסור. זה הסבר אחד. הסבר שני זה שלומדים את זה מזה שכתוב ויצאה מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר. המילה אחר כאן כאמור מיותרת, וכאן אנחנו לומדים ממנה שאותו איש אחר שמרשה לעצמו להתחתן עם אישה כזאת, הוא כנראה אחר מהאיש הראשון. כלומר, האיש הראשון היה צדיק, כי הוא רואה שאשתו מזנה אז הוא מגרש אותה. לעומת זאת, האיש השני הוא איש אחר בזה שהוא מרשה לעצמו להתחתן עם אישה כזאת. אז שוב אנחנו רואים שלהתחתן עם אישה כזאת זה דבר שלילי, וממילא לא יכול להיות שיש בזה מצוות ייבום. אלה שני הסברים הבאים של רב יוסף. עכשיו, על כל אחד מההסברים יש שאלה של אביי ותשובה. אנחנו כאן אומר אותם ביחד, כי זה נראה שאפשר להקשות את הקושיות על שני הסברים. קושייה ראשונה, אם אתה אומר שזה לא טוב להתחתן עם אישה כזאת כי היא מחריבה את הבית, או כי מי שעושה את זה נחשב אדם אחר, כלומר רשע, אז למה אתה אומר שרק היוון לא מתחתן איתה? למה לא שכל אדם לא יתחתן איתה? עונה הגמרא, אין החינמי. באמת עדיף שאף אחד לא יתחתן איתה, אבל לגבי אנשים אחרים, אנחנו לא יכולים למנוע אותם מלהתחתן איתה. אבל לגבי היוון, כיוון שזה דבר שלילי, כמו שאמרנו, אי אפשר לצוות אותו, וברגע שאי אפשר לצוות אותו, אז זה גם נהיה כבר אסור. זאת קושייה ראשונה ותשובה. קושייה שנייה של הבעיה, אם אתה אומר שלהתחתן עם אישה כזאת זה דבר שלילי, מה יקרה אם אותה אישה באמת לא התחתנה עם היוון, כמו שאמרנו, כי אסור לה, אז היא התחתנה עם בעל שני, ואז אותו בעל שני גם נפטר, ועדיין לא היו לילדים, והיא נופלת ליבום לפני האח של הבעל השני. למה כאן ברור לכולם שלאח של הבעל השני היא כבר כן צריכה ייבום? למה אתה לא אומר שכיוון שזה דבר שלילי לייבם אותה, אז לא מייבים אותה? עונה הגמרא, אישה לא מושכת את השם הרע שלה לכל החיים. השם הרע שלה שאישה שמזנה רלוונטית רק למי שבא אחרי הבעל שאיתו היא זינתה. אבל כשהתחתנה עם מישהו כבר, ותחתיו ככל הידוע לנו היא לא זינתה, ואז אותו בעל מת, אז כאן כבר מבחינתנו זה כבר לא דבר שלילי להתחתן איתה, כי ברגע שהיא שרדה נשואים בלי לזנות, מבחינתנו היא התחילה דף חדש. עד כאן הקושיות על שני הסברים אלו והתשובות, ועד כאן שלושת ההסברים הראשונים של רב יוסף, למה אישה שצריכה לשתות ואז מת בעלה, אז אח שלה רק חולץ לה ולא מייבם אותה. שוב, ההסבר הראשון היה מ"והייתה לאיש אחר", והאח הזה לא נחשב אחר, כי הוא אח של בעלה. שני הסברים הבאים היו שמאותו פסוק מוכח שלהתחתן איתה זה דבר שלילי, וכיוון שזה דבר שלילי אי אפשר לצוות לייבם, וממילא גם אסור לייבם. עד כאן ההסברים של רב יוסף. ההסבר הרביעי והאחרון זה של רבא, שהוא לומד את זה בקל וחומר. הוא אומר, אם נאסרה לבעלה המותר לה, ודאי שנאסרת לאחיו האסור לה. הרי עד עכשיו היא הייתה מותרת לבעלה, ובגלל מה שהיא עשתה שהיא נסתרה עם פלוני והיא עכשיו חשודה, היא נאסרת לבעלה שעד עכשיו היה מותר לה. אז קל וחומר שאח של בעלה, שעד עכשיו כל עוד בעלה היה חי היא הייתה אסורה עליו, כי הרי הוא אח של בעלה, אז קל וחומר שאותו מעשה שאסר אותה על בעלה, ודאי שיאסור אותה גם על אח של בעלה. זה הסבר של רבא. עכשיו מקשה על זה הבא, הנה אני אביא לך מקרה שבו הקל וחומר שלך לא עובד. מה יקרה באישה שנשואה לכהן ואז היא נאנסה? האונס הזה אוסר אותה על בעלה, כי בעלה כאמור כהן, וממילא הוא גם אוסר אותה על אח של בעלה, בהנחה שגם הוא כהן. אבל אם האח של בעלה הוא חלל וממילא הוא לא נחשב כהן לגבי זה, אז הוא כן יכול לייבם אותה. זה הדין, והדין הזה לא מתאים לקל וחומר שרבה הציע, כי הרי הנה אנחנו רואים שהאונס אוסר אותה על המותר לה בעלה, ולא אוסר אותה על האסור לה, כלומר על אח שלה החלל. זאת הקושייה. אבל עונה אמרה, זה לא אותו דבר. הקל וחומר שרבה אמר, זה כשהמעשה שאסר אותה על הבעל, הוא מעשה שרלוונטי גם לגבי האח. כלומר, למשל, כשהיא חשודה לזנות. אבל זה שהיא נאנסה, זה רלוונטי רק לבעל הראשון. זה בכלל לא רלוונטי לאח שלו, כי האח שלו בכלל לא נחשב כהן, זה בכלל לא נחשב שקרה כאן משהו בעייתי מבחינתו. וממילא, במקרה כזה, באמת רבה לא אומר את הקל וחומר, והאונס אוסר אותה רק על הבעל הראשון, ולא על האח החלל, וזה לא קשה לקל וחומר של רבה. אז עד כאן ארבעת ההסברים, למה אישה שצריכה לשתות ואז מת בעלה, אז אחיו חולץ לה ולא מייבם. אז לכאורה הכל מובן, אבל עכשיו הבאי מביא קושייה נוספת. עכשיו האמת היא שבגמרה הוא מביא את הקושייה הזאת כבר על ההסבר הראשון, אבל נראה לנו שהקושייה רלוונטית לכל ארבעת ההסברים, לכן אנחנו מביאים אותה רק עכשיו, ונסביר את התשובה עליה לפי התוספות. הקושייה היא שהרי אנחנו יודעים ממסכת יבמות שאיבום וחליצה זה זוג, הם תמיד הולכים ביחד, וממילא אישה שפטורה מאיבום היא גם אמורה להיות פטורה מחליצה. אז למה במקרה שלנו אנחנו אומרים שהוא חולץ לה ולא מייבם? אם הוא פטור מאיבום בגלל כל אחת מהסיבות שהזכרנו, אז שגם לא יצטרך לחלוץ, היא אמורה לצאת בלי כלום. זאת הקושייה, ועל זה אומר רב יוסף, נאמר את זה קודם בניסוח שלו ואז נסביר. אומר רב יוסף, אילו איתי לבעל מי לא בא יגט, השתנה מי תיבא יחליצה. כלומר, אם הבעל היה חי, אם היא לא הייתה שותה, אז ודאי הוא היה צריך לתת לגט, כלומר זה לא שהיא יוצאת בלי כלום, אז אותו דבר לגבי האחיו, גם הוא צריך לתת לה כביכול גט. מה זה הגט? חליצה. זה ההסבר של רב יוסף, אבל התוספות מקשים על זה. אומרים התוספות, הרי אישה שוודאי זינתה, אז כשהיא יוצאת מבעלה, אז ודאי שהיא צריכה גט, למרות שהיא ודאי זינתה. לעומת זאת, אם הבעל הזה ימות, אז מהאח של הבעל היא לא תעשה לא ייבום ולא חליצה. כלומר, אפילו שמהבעל עצמו היא כן צריכה גט, מהאח היא לא צריכה כלום. לכן באמת מסבירים התוספות, ואנחנו מסבירים את זה לפי איך שאנחנו הבנו, שזה נראה לכאורה שיש כאן בעצם הסבר חדש שהוא תחליף לכל ארבעת ההסברים. נכון שראינו ארבעה הסברים שמסבירים למה היא לא צריכה ייבום, אבל ארבעת ההסברים האלו לא פותרים אותה לגמרי מייבום. כלומר, זה לא כמו למשל אישה שזינתה ודאי, שהיא לחלוטין מוצאת מכל העולם הזה של ייבום, וממילא ודאי שהיא גם לא צריכה חליצה, היא לא צריכה כלום. לעומת זאת, האישה הזאת, היא לא באמת מוצאת לגמרי מהדין של ייבום. ולמה בכל זאת הוא לא מייבם אותה? אז כאן התוספות מביאים הסבר חלופי לכל ארבעת ההסברים שראינו, וזה שפשוט האח, כלומר היבם, נכנס לנעליו של האח המת. כלומר, הוא ממשיך אותו. וממילא, כמו שהאח המת היה אסור עליה והיה צריך לגרש אותה ולתת לה גט, אז גם היבם אסור עליה, ולכן הוא לא יכול לייבם אותה, אבל הוא כן צריך לתת לה גט, כלומר, חליצה. אז זה הסבר של התוספות, הוא פשוט נכנס לנעליו של אחיו, ולכן הוא לא מייבם, אבל כן חולץ. לא ברור לי מה היחס בין ההסבר הזה לבין ארבעת ההסברים בגמרא, למה הוא לא מייבם. מי שיש לו הסבר נשמח להערות באתר, אפשר להוסיף שם הערות מתחת לשיעור. בכל אופן, עד כאן ההסבר לפי התוספות, למה הוא חולץ ולא מייבם. בזה הגענו למשנה בוו עמוד א', וסיימנו את החלק השלישי של השיעור. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו את נושא הגאווה, ראינו מה המקור לזה שאסור להיות גס רוח, ראינו מה קורה בסוף לגס רוח, ראינו איך שמישהו בעל ענווה הוא קרוב להשם, וראינו מחלוקת לגבי אם תלמיד חכם טוב שיהיה קצת בעל גאווה או שלא. בחלק השני הדגשנו שהכינוי והסתירה זה דווקא לגבי סתירה, כלומר ייחוד עם גבר זר ולא רק אם היא מדברת איתו. ובחלק השלישי ראינו שאישה שצריכה לשתות, כלומר בעלה קינה לה והיא בכל זאת נסתרה, ועכשיו היא אסורה על בעלה, ואז בעלה מת, אז אח של בעלה רק חולץ לה ולא מייבם אותה. למה? אז בהתחלה ראינו ארבעה הסברים לזה. שלושה הסברים של רב יוסף שלמד את זה מהפסוק כי מצא בערוות דבר וכולי ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. הסבר אחד זה שאחר בא ללמד אותנו שהיא צריכה להתחתן עם מישהו שהוא אחר לה לגמרי, וממילא גם במקרה שבו היא נופלת לייבום, אפילו שהיא רק חשודה, היא לא מתייבמת לאח של בעלה כי הוא לא נחשב אחר. שני הסברים הבאים היו שזה שלילי להתחתן עם אישה כזאת, וממילא אי אפשר לצוות עליו לייבם אותה, וממילא גם אסור לו לייבם אותה. לומדים את זה מזה שכתוב יצאה מביתו. שלא תחריב את ביתו, כי אישה שמזנה מחריבה את הבית, או מזה שכתוב הייתה לאיש אחר, כלומר מי שמתחתן איתה נחשב אחר, זה שני הסברים האלו. והסבר הרביעי זה קל וחומר, אם היא נסרה לבעלה שעד עכשיו היה מותר לה, אז קל וחומר שאותו מעשה יאסור אותה למי שעד עכשיו הייתה אסורה עליו, כלומר לאחיו. עכשיו על כל הקושיות האלו אפשר לומר שהבעל שואל, אם אסור לו לייבם אותה, אז גם שלא יצטרך לחלוץ לה, כי הרי הם הולכים ביחד מדורייתא. לכן עונה הגמרא לפי הסבר של התוספות, שבאמת יש כאן הסבר נוסף, וזה שהיבם פשוט ממשיך את האח המת. וממילא כיוון שהיא הייתה אסורה על האח המת, אבל הוא כן היה צריך לתת לה גט, לכן באותה מידה היא גם אסורה על היבם, לכן הוא לא מייבם אותה, אבל הם כן צריכים לעשות חליצה. כל טוב.